טוב, חובות הלבבות, שער הביטחון, פרק שלישי. אבל ההקדמות אשר בביאורן ואמיתתן ישלם ביטחונו של אדם לשם יתעלה, הם חמש. כן, חמש הקדמות שצריך לברר, להפנים, לקנות, ועל ידם ישלם הביטחון. ביטחון על השם, אמרנו שהביטחון זה רגיעת הנפש מוחלטת על השם וכל הנושא של כל צרכי האדם. כן, אז אומר המחבר, האחת, הקדמה האחת, ידיעתו הברורה כי כל שבעת העניינים שלמדנו בפרק הקודם ישנם בשם יתהדר ויתרומם, אשר בהתקבצם במי שבוטחים עליו ייתכן הביטחון לבוטח עליו. וכבר הזכרתי והראותי עליהם במה שנזדמן לי מכתבי הקודש. כן, עכשיו הוא הולך ומפרט שוב את אותם שבעת העניינים. כן, בפרק הקודם הוא הזכיר שבעה עניינים שמאפשרים ביטחון, ביטחון שלם. בלעדיהם אין ביטחון שלם, יש לנפש עוד מה לחשוש. אבל אם יש את שבעת העניינים שלמדנו עליהם בפרק הקודם, אז יש ביטחון שלם, ושם הבנו שזה לא נמצא בנמצאים, זה נמצא על השם. עכשיו באופן מקיף יותר המחבר מסכם את כל ההקדמות שצריך לברר כדי שיהיה ביטחון שלם על השם, והדבר הראשון זה לברר ששבעת אותם עניינים נמצאים אצל השם. עכשיו הוא שוב, כל ההקדמה הראשונה זה שוב לחזור על אותם שבעה עניינים ולברר שהם נמצאים אצל השם. אחר כך נראה עוד ארבע הקדמות חשובות נוספות שאיתם נשלם הביטחון. אומר המחבר, כן, אז והם, שהשם יתעלה הרחמן שברחמנים על האדם, וכל רחמים וחמלה שתבוא מזולתו על האדם הם ברחמי השם יתעלה וחנינתו, כמו שאמר כתוב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. כן, זה שמרחמים עליך אנשים, זה גם כן השם עשה. ראינו את התיאורים בשער הבחינה, איך שהקדוש ברוך הוא הטביע רחמי האב והאם על הבן וכו', והטביע את האדם לרחם על מסכנים, ובזכות הבושת נעשים הרבה טובות, וכל הדברים האלו, זה שאחרים מרחמים, זה הקדוש ברוך הוא בעצם ברחמה וחנינתו ריחמך וירבך, כן? ונותן לאחרים רחמים עליך ועושה אותם רק שליחים לממש את רחמיו עלינו. כן? אז זה ברור שהוא רחמן שברחמנים, הוא כבר הביא לזה אסמכתאות מכתבי הקודש ואמר שהדברים פשוטים גם כן בשכל, מי שיתבונן יבין שברור שכל שבעת העניינים האלה נמצאים על השם, אצל בורא העולם שמטיב איתו כל כך הרבה. יכול, הרחמים זה אחת המידות היותר משמעותיות. כן, למדנו בשער האיחוד, לא שאנחנו מגדירים בו חלילה רחמים, אלא שמתארים את פעולת הרחמים שלו שניכרת בבריאות. אז הדבר הראשון, השם יתעלה הרחמן שברחמנים, והשנית שהבורא יתעלה לא יעלמו ממנו אופני תועליות האדם. כן, את כל מה שמועיל לאדם הקדוש ברוך הוא יודע. כן, זה תנאי גם כן למטיב שבוטחים בו, שהוא יודע מה טוב למוטב, והכרחי להיות כך. כן, כי הרי האדם הוא אחד מברואיו, ולא ייתכן שידע מי שהוא תועליות העשוי והפסדו והפגעים עליו באופני מחלתו ורפואתו יותר מבוראו. כן, זאת אומרת, הבורא שיצר את כל המערכת מתחילתה עד סופה, אין מי שידע טוב יותר ממנו את הנגלה והנסתר, את כל מה שאדם מורכב מגוף ונפש, הכל הבורא הוא המקור, אז ברור שהוא יודע את זה, הוא יצר את זה. ככה הראשונים מסבירים, הרמב"ם מסביר במורה את הפסוק, כן, כתוב, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. והרמב"ם מסביר, זה לא שהקדוש ברוך הוא מביט בעין ושומע באוזן, אלא הכוונה שמי שיוצר את האוזן הוא משיג את התוכן של השמע. בלי שישיג את התוכן של השמע לא יכול היה ליצור אוזן שקולטת שמע. אלא שהוא משיג את האוזן ומשיג את הגלי קול ומשיג את הכל, וממילא הוא, אז לא יכול להיות שיעלם ממנו מה שה... מי שנטע את האוזן לא יעלם ממנו מה שהאוזן משיגה, מי שיצר את העין לא ייתכן שיעלם ממנו ההבטה. כן, אין פה, ככה רמב"ם מרוויח, שאין פה הגדרה שיש לו עין ואוזן חלילה, וגם הוא מבין, יש פה טענה שכלית הגיונית מאוד. ספר העיקרים גם מסביר דברים דומים בפסוק הזה, אבל זה העיקרון שלמדנו עכשיו, שהבורא יודע את בריאתו, משיג את, את, את כל תועליות האדם. ואם היה הדבר, ואם הדבר הזה מצוי בעושה מבני אדם שאינם מחדשים בנעשה על ידם, כי אם צורה מקרית, אבל היסוד והצורה העצמית אין להם מצא לעשות אותה ולא כוח, ולא כוח ליצור אותה, כן, כל שכן כלפי הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר? אפילו אצל בני אדם, כן, המתכנת שיוצר מכונה וחשב על כל פרט בה ועל כל חלק בה וכו', אז ברור שהוא יודע מה מועיל לה, מה מזיק לה, איך הכל בנוי. זה אפילו אצל בני אדם, כן. והוא מוסיף פה שבני אדם, מה הם עשו? הם עשו רק הצורה המקרית. אדם לא המציא יש מאין את החומרים, כן, והוא לא מכיר את כל התכונות שלהם עד הסוף, ורק את הצורה המקרית, כאילו הוא זה שחיבר אותם למכונה, כן, אבל את ה... שזה דבר שהוא מלאכותי, הוא מקרי, הוא לא עצמי בחומר, אבל את עצם היסוד והצורה העצמית שבכל חומר וחומר, זה אדם לא יכול ליצור. אדם יכול, כן, להשתמש ב... לשנות את הסדר, לעבוד עם מה שיש, בדיוק. אז אפילו אחד כזה שלא יצר את הכל ורק מסדר את הדברים, בדרך כלל הוא יודע מה, כן, כל פרט, מה מועיל ליצירה שהוא יצר. אם כן, הקדוש ברוך הוא, כן, אשר ברא יסודות האדם וצורתו, והכל מעין, הכל ממנו, ותכונתו וסדר חיבורו, אז הוא יודע יותר וחכם יותר באופני תוליותיו ונזקיו, מה שתאים לו בעולמו, בעולמו זה ולעולם הבא, בלי ספק. כן, כי השם יצר את הגוף, יצר את הנפש, יצר את כל השלבים, עולם הזה ועולם הבא, רוחני וגשמי, הכל. אז כל שכן שהוא יודע, כל שאמר, אני השם לוקח מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך, כן, מלמדך להועיל, הקדוש ברוך הוא יודע מה התועלת שבכל דבר, כל מה שהוא מדריך ועושה להועיל, וכלפי זה הוא מדריכך בדרך תלך. ואמר, כי את אשר יואב השם יוכיח, כן, אז גם כל התוכחות זה מאהבת השם. אז זה העניין השני, שוודאי קיים אצל הבורא ידיעת תועליות כל הנבראים שהוא יצר. והשלישי, כן, משיבת הדברים שצריכים להתברר לנו ביחס לבורא כדי שישלם הביטחון בו, שהבורא יתעלה גיבור על כל גיבור, ופקודתו מופעלת יותר מכל פקודה, ואין משיב למשפטו, כן, מה שהוא אומר לא יחזור. כמו שאמר, כל אשר חפץ השם עשה, כל מה שהוא חפץ זה נעשה, אין מי שיעכב לדו. ואמר, כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אליי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, כן, אין מעכב על פעולתו ועל רצונו. והרביעי, שהוא משגיח בניהול כל מצווה בני האדם, לא מזניחם ולא מתעלם מהם, ולא יעלה ממנו מאומה, מדבר קטון ועד דבר גדול. כן, לא רק שלא יעלה ממנו שהוא לא שהוא יודע הכל, אלא גם שהוא משגיח על הכל, כן, ולא ישכיחהו דבר לדבר. זה שהוא מתעסק בדבר אחד, זה לא ישכיח אותו מדבר אחר, כן, כי אומרו, למה תאמר יעקב ודבר ישראל נסתרה דרכי מהשם, אולי משפטי יעבור. כאילו השם לא יודע מה את דרכי, כאילו המשפט שלי עובר, הוא מתעסק בדברים אחרים. אל תגידו דברים כאלה, לא ידעת אם לא שמעת, אלוהי עולם השם, בורא קצות הארץ, לא יעף ולא יגע, אין חקר לתבונתו. כן, אז אנחנו מבינים, גם הוא משגיח, ראינו, לא מספיק שהוא, כדי שיהיה ביטחון שלם, לא מספיק להבין שהוא אוהב אותנו, מרחם עלינו, יודע תועלותינו, ואין לו מעכב, אלא אתה צריך גם שישגיח בפועל, שיהיה אכפת לו, והוא משגיח בפועל. מעניין שהוא מציג פה את ה... את הדברים בסדר שונה מהפרק הקודם, לא יודע למה, צריך אולי להתמונן בזה. שם הוא התחיל מהרחמנות ואז מיד אחר כך דיבר על ההשגחה, אחר כך על היכולת, אחר כך... כן, זה לא אותו סדר, הוא מציג פה את הדברים. והחמישית, כן, שאין בידי אחד הנבראים להועיל לעצמו ולא להזיק ולא לזולתו, כי אם ברשות השם יתעלה. כן, אף אחד, כן, פה, קודם צריך להבין שהוא הדגיש את היכולת, גיבור על כל גיבור, הכוונה יש לו יכולת. עכשיו הוא מדגיש שאף אחד לא יכול להמרות את גזירתו. היה אפשר לחבר את זה, אבל אפשר גם לחלק, כן, כמו אצל בני אדם. אצל בני אדם יש אדם שפשוט אין לו מספיק ממון ומספיק יכולות עוד לפני שאחרים מפריעים, ויש רק שיש לו יכולות, אבל מגיע מישהו אחר ויכול לקלקל. אצל בורא, אין דבר כזה. אף אחד לא יכול להועיל לעצמו ולא להזיק ולא לזולתו, כי אם ברשות השם יתעלה. כי העבד שיש לו אדונים יותר על אחד, והיה כל אחד מהם יכול להועיל לו ולהזיקו, לא ייתכן ביטחונו על אחד מהם, מפני שהוא קווה לנות מכל אחד מהם. כן, אז לא יכול להיות ביטחון שלם. אחד יועיל, אחר יכול להזיק את מה שאחד הועיל. ואם היה לאחד מהם יכולת על כך יותר מהשאר, הרי יחוזק ביטחונו עליו, בהתאם לכך. ואף על מישהו בוטח גם על השאר. כן, כי יש אחד יותר חזק שאחרים לא יכולים עליו. אז הוא יותר משתדל לרצות אותו ולמצוא חן בעיניו. לפתוח בו, ואם לא היה יכול להועיל לו ולהזיקו, כי אם אחד מהם בלבד, הרי בהכרח שיבטח עליו לבדו, כפי שאינו מקווה תועלת מזולתו. וכך אם העלה אדם על ליבו שלא יועיל לו ולא יזיקו אף אחד מן הנבראים, כי אם ברשות השם יתעלה. אתם זוכרים, דקדקנו לפני כמה שיעורים את המושג הזה של הרשות לעומת הגזרה. ברשות השם יתעלה, כן? כשמדברים על ה... על העיניים שלנו בתוך הטבע, בתוך הבריאה, שבה יש סיבות אמצעיות, לפחות בעיניים שלנו, כן, גם אם זה לא מה שלמדנו בשער השלישי, שהכל גזור בגזירה ישירה, אבל בעיניים שלנו אז יש הבדל בין מה שהשם גוזר, וזה ניכר באופן ישיר, לבין מה שנראה, מה שהשם גוזר דרך אמצעים. אז לזה הוא קורא ברשות. האמצעים כאילו פועלים, אבל... אבל רק ברשות השם, בלי שהשם ייתן להם את הרשות, הם לא פועלים. על כל פנים, אם אדם יעלה שאף נברא לא יכול לפעול שום דבר, כי אם ברשות השם יתעלה. ממילא יפנה ליבו מיראתם ותקוותם, ויבטח על הבורא יתרומם ויתהדר לבדו. אין דבר שבן אדם ירצה להרע, לטיב, שום דבר שלא ברשות השם. בעצם, כן, בגזרתו העקיפה הישירה הזאת. אז אין... אז מה, השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם? כן, כי אומרו אל תבטחו בנדיבים, בן אדם שאין לו תשועה. כן, וזה זה הבנה חמישית שמאוד חשוב בביטחון, בטח בשיטה של המחבר, כדי להגיע לביטחון שלם. אדם צריך להבין שרק הקדוש ברוך הוא פועל פה, רק מה שהוא ירצה יקרה לו, ואז אין לו מה לקוות לנבראים, שום דבר, לא לפחד ולא להתאמץ, זה לא ברשותם, זה הכל מה שיגזור השם. בהמשך השער הוא יביא משל מפורסם שאדם יכול לקבל איזה עונש על ידי שליח המלך או משהו שאין לו מה לבקש מהשליח, כי השליח הוא לא המקור לפקודה ולא המקור לעונש וגם לא לשר וגם לא... אלא צריך לפנות למקור, למלך בעצמו. כן, אנחנו נראה את זה אולי, נראה לי זה בסוף השער, פרק שביעי, אולי גם לפני. אז הוא מביא משל כזה, שזה כדי להבין, כן, כל עוד אתה תחשוב שיש למישהו קצת השפעה, אפילו קצת השפעה, כי הקדוש ברוך הוא מקיים את הטבע ונותן לאדם בחירה גם לעבור על רצונו, אז לא ישלם הביטחון, כי יש פה עוד גורם משפיע. אבל המחבר מלמד, אין עוד גורם משפיע, הכל רק בגזירת השם. כן, אצל שאר הראשונים זה גם אמונה חשובה וברורה. כן, הקדוש ברוך הוא משגיח, הוא לא ייתן לאדם להרע, לאדם אחר שלא בצדק, אבל לפעמים חלק מהצדק הוא מאפשר לאנשים את הבחירה החופשית, ולפעמים אדם אחד יזיק לאדם אחר ובסוף יהיה חשבונות בעולם הבא ולא יודע מה, בהמשך החיים וכל מיני דברים אחרים שיסגרו את המערכת של הצדק. אבל מה הסיבה שנגרם אותו רע? כי אותו אדם רע, או אדם לא נזהר בענייני העולם הזה, לא נזהר מספיק, לא עשה את ההכנות המתאימות, אז הוא נזוק. למה? בגלל מה עשה? בגלל חוקי הטבע. לא בגזרה, לא הכל בגזרה, כן? ככה זה אצל שאר הראשונים. מצד שני, גם אצלם, ברור שהאדם, ככל שהוא צדיק יותר, הוא יהיה ניצול גם מהפגעים, אפילו אם הוא לא יעשה את ההכנות. כי יש מושג של השגחה. ממילא ברור שאדם תמיד יש מקום לתפילה, ויש מקום שהקדוש ברוך הוא ישיע אותו, ולהבין שהדברים קורים ברשות השם. רק בהיבט יותר רחב, כן? ברשותו, הקדוש ברוך הוא מאפשר להרבה דברים להתגלגל, ובסוף הוא גם דואג שהכל יהיה צודק. כן, זה הגישה הדומה אבל שונה של שאר הראשונים. אצל המחבר אין. הכל בעצם בגזרה, הכל מדויק. ממילא הביטחון הרבה יותר, כן, בצורה יותר פשוטה אתה מגיע לביטחון שלם, אם רק תצליח לקנות את ההבנה הזאת, שאף אחד לא יכול לפעול אלא בגזירת השם בעצם, ברשותו. חלק מההשלכות של הביטחון, כמובן, זה גם אם יש את אשר אוהב השם יוכיח, כן, קבל את ה... תמיד צריך לקבל את משפט השם באהבה, זה לכולי אלמה, זה פשוט, כן. לפעמים, אפילו אם אדם בהנהגתו הרעה גרם לעצמו דברים, גם לפי שיטות אחרות, אז הוא צריך להבין שזה באשמתו, ולא להשליך על הקדוש ברוך הוא שום דבר, ולהבין שגם בסוף יש פה צדק, כן. הכל בצדק, זה עצור תמים פה או לא, כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, זה משה רבנו כבר אמר בשם השם. זה אף אחד לא חולק, שהאדם מושגח ושכל מה שקורה איתו בצדק, כן? אלא המחבר מסביר איך הביטחון יהיה שלם, איך ישלם הביטחון, זה העניין של הפרק הזה. ביטחון שלם לחלוטין, שנפש האדם רגועה לחלוטין ולא... הכל בקדוש ברוך הוא, בוטחת בקדוש ברוך הוא ולא סומכת על שום דבר אחר, זה לכאורה דווקא לפי התפיסה של המחבר שאומר אין דבר שקורה שלא בגזרת השם, לכן רק עליו צריך לבטוח. לפי שיטות אחרות, ביטחון שלם הוא משהו אחר, כן? הוא לא לחשוב שהכל בגזרה, כי לא הכל בגזרה. ביטחון שלם גם אצל המחבר, זה ראינו בהגדרה של הביטחון, זה לבטוח שהכל לטובתו. לפעמים לטובתו שהקדוש ברוך הוא לא ישגיח עליו בגזרה ישירה. כן, לפעמים שזה יהיה לפי שאר הראשונים. לפי המחבר שהכל, כן, ביטחון שלם זה לבטוח על השם והכל נעשה מאיתו. אז דווקא מתוך הבנה שהכל נעשה מאיתו, הכל והכל ברשותו, גם דרך האמצעים השם גוזר ופועל. טוב? אז זה העניין השישי שצריך לברר שנמצא אצל השם כדי לבטוח בו ביטחון שלם. סליחה, זה לא היה השישי, איפה היינו? החמישי. והשישי, שידע עוצם מנעמיו של השם על האדם ומה שקדים לו משפע הטוב והחסד בלי שיהיה זכאי לכך, ולא מפני שהוא זקוק לו, אלא טובה, חמלה וחסד ונדבה, כמו שבארנו בשער הבחינה מספר זה, כמו שאמר חסיד עליו השלום, רבות עשית אתה השם, אתה השם אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך, אגידה ואדבר עצמו מספר. כן, ראינו שבשער הבחינה את הטובות האינסופיות של הבורא, שהן בלי תנאי בכלל, הן בלי סיבה, בלי זכות. מה האדם עשה? מה העולם עשה כדי להיברות? כדי להיברות בכל כך טוב, בכל כך מחשבה, לתועלת כל נברא ונברא מכל הסוגים, כל הצרכים שלו, כאלה שלמויות. מה עשינו? שום דבר. אז זה הדבר הנוסף שלמדנו עליו בפרק הקודם, כדי שישלם הביטחון, זה להבין שההטבה האלוקית לא תלויה בתנאי. כן, כבר בפרק הראשון גם הוא אמר שזה מיסודי הביטחון כדי שיהיה שלם, זה שהבוטח יבטח במי שבוטחים עליו, שהוא ידע שהוא יטיב לו גם בלי תנאי. כן, אם זה מותנה בבקשות שלו, בטוב שלו, אז בעצם הוא לא יכול לבטוח ביטחון שלם. אז זה דבר שהתברר בשער הבחינה, כן? תראו איך שהשערים היסודיים, הייחוד, הבחינה ועבודת השם, זה הבסיס אחר כך לכל הספר. אנחנו נראה שוב ושוב בשערים האחרים שכל המעלות שאנחנו נקנה וכל ההתבוננויות וחובות הלב הם יהיו על גביהם. הנה הביטחון הוא על גבי. תמיד המפסידים של כל דבר זה קודם כל המפסידים של שלושת השערים הראשונים. אם לא יהיה לאדם אמונה מרואה בקדוש ברוך הוא המטיב, כמו שלמדנו בשער הבחינה, ויבין מתוך כך את המחויבות שלו של עבודת השם בהערת התורה, הערה השכלית, אז הוא לא יגיע לשום דבר. כל שאר הקניינים זה העמקה ושלמות של חובות הלב על גבי התפיסות הבסיסיות החשובות האלו.
אם תהיה מחבר, אדם צריך לפעול מתוך מחשבה שהקדוש ברוך הוא מקרה יעשה לו, רק יעשה לו טוב, ובזה יכול לפתוח ביטחון שלנו הקדוש ברוך הוא.
כן,
זה לא תלוי בבקשות או תפילות.
אנחנו נראה ש... כן, כן, מה אתה שואל?
מה המקום לפי
המחבר? תראה, אנחנו נראה פה אחד ההקדמות שצריך לדעת, זה אדם חייב שישגיח וישתדל מאוד מאוד לעמול במה שחיבו השם יתעלה ויתרומם מעבודתו וקיום מצוותיו. הוא יגיד, בלי זה, מי שבטח על השם והוא מורד בו, הוא כמו שחל. כמה שחל הוא? כמה חסרה דעתו והכרתו? אין דבר כזה. זה בעצם, יש פה מורכבות. ודאי שהביטחון, ודאי שההשגחה היא קשורה למעשים. כן.
אני אומר, אבל כאילו, מעבר למעשים, צריך לעבוד על השם בכל מה שמורה התורה וכולי.
כן.
אבל האם בקשה, נגיד, בקשה פרטית בתפילה?
או, זה עוד סוגיה בדעת המחבר.
זה לא משהו.
סוגיה מעניינת, אנחנו, אם אתה כבר שואל, אחד הדברים הפילאים, ששמתי לב אליהם, צריך, בפעם שעברה שלמדתי חובות הלבבות, צריך, פעם שאנחנו עוברים שוב, לשים לב שזה נכון, זה שאין בכל הספר הזה הדרכה לבקש בקשות פרטיות בענייני העולם הזה. אין דבר כזה. כן? יש, מדי פעם, כשהוא מדבר על תפילות, כן, יש ערך גדול של התפילה, גם בתפילה הוא מתמקד תמיד הרבה יותר קודם כל בשבח של הקדוש ברוך הוא, בהכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא, כן, השבח וההודעה, ופחות בבקשה. יש הרי שלושה חלקים בתפילה, השבח, הודעה ובקשה. הבקשות כמעט, והבקשות אצלו זה רק, אם יש משהו זה רק תמחה לי ותעזור לי לעבוד אותך, תמחה לי על חטאי ועל התרשלותי בעבודתך ותסייע בעדי לעבוד אותך. אבל בקשות פרטיות בענייני העולם הזה אין. הוא ידבר על התפילה, אז הוא יגיד, עיקר התפילה זה שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. אנחנו נראה בשער חשבון נפש, יש שם דיבור ברחבה על התפילה, כן, בין השאר. אז זה מה שהוא מדגיש. ואני שאלתי את עצמי מה זה, ואני חושב שזה נגזר משער הביטחון. הוא כל כך העצים את הביטחון על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מטיב עם עולמו גם בלי שמבקשים, גם בלי שאנחנו יודעים מה טוב לנו ומה זה, והכל גזור והכל ברור מראש, והכל לטובתנו, עד כדי כך שהוא כבר לא מוצא מקום כמעט לבקשות פרטיות בענייני שיהיה לי טוב ופרנסה. מה, אתה לא בוטח?
יש גם בקשות שיהיה גשם.
נכון? אני חושב ודאי, זה עצמו ראיה גם על צריך איזה איזון לשיטה של
החבר. יש לי תשובה, נגיד שם יש שיטה הרמב"ן, יש לי תשובה.
לא הבנתי את השאלה, מה השאלה ומה התשובה שאתה אומר.
נגיד רפאנו, אתם מבקשים בקשות,
אתם משנים
זה על פרטיות על כל עם ישראל.
לא דיברתי על כל עם ישראל. כשאמרתי פרטיות התכוונתי בכלל, לא בקשות בענייני העולם הזה, לא דווקא פרטיות. יש המון, נכון, אתה שואל שאלה יפה, פשט התפילה, כן, כל הברכות של התפילות מלאות בקשות. הרבה מגדולי ישראל מדגישים את הבקשות, כן, זה, דיברנו על זה שהשיטה של המחבר קרובה לחסידות וקרובה לברסלב, לרב ארוש, הזכרנו את זה ככה בדרך אגב. בזה זה ממש שונה בתכלית. אצלם הם הולכים עם הביטחון הטוטלי, אבל אבל עם הבקשה, עם הערך, כל דבר תבקש, חסר לך כפתור בחולצה, תתפלל על זה, חסר, הכל תתפלל, הכל מהשם, אבל תתפלל, תקבל. כן? ופה...
זה לא
סובן
כמו השיטה שלו, אם זה נגזם...
זה משהו, זה שיטה אצלם כנראה משוכללת יותר, או שונה בעניין הזה, שהוא, זה עובדה. יש מקום אחד בכל הספר, שהוא מתאר בקשה של תפילה בענייני העולם הזה, וגם זה לכלל ישראל בכלל. זה הוא מתאר בעניין שלא תנסו את השם, ממש הוא מתאר את הבקשה של יונתן בן שאול, שביקשו מהקדוש ברוך הוא סימן שהתפללו. הוא מתאר שיונתן התפלל להשם, הוא לא ניסה את השם, הוא התפלל להשם שיעזור לו לנצח את הפלישתים ויראה לו סימן אם הוא ינצח או לא. אז הוא מתאר את זה כתפילה על ניצחון בעולם הזה. כן, זה מקום יחידאי שזכור לי שיש איזה תפילה אצל הספר הזה על הצלחה בעולם הזה. נשים לב עכשיו אם אני טועה בלימוד הנוכחי, אבל זה מה שאני תרצתי לעצמי. למה? כן, הוא מדגיש שהתפילה היא עיקרה הודעה ועיקרה, ואין אצלו את הבקשות. לא שאסור לבקש, אבל כנראה שזה אצלו הגיע מהביטחון הטוטלי שהוא כל כך הדגיש. ושוב צריך עיון, כיוון שזה לא פשט דברי חז"ל ולא פשט התפילות שלנו, אז אפשר להעמיד את השיטה שלו. כן, אפשר לבוא ולהגיד לא, עיקר הבקשה זה רק להבין שאנחנו תלויים בו, יש כאלה הסברות, אפשר, אבל זה לא פשט, ומלא לא בטוח שזו השיטה. כן, זה ודאי לא השיטה היחידה, ויש עוד הדבר, הוא גם לא אמר בפירוש שלא לבקש בקשות בענייני הגשמיות. הוא פשוט, כנראה, הוא פשוט לא הציג דברים כאלה והדגיש דבר אחר. ודאי שגם הדבר הזה קיים. כן. אנחנו נתנו תירוץ שייתכן שזה שהוא לא התמקד בדבר הזה, זה בגלל שאצלו הביטחון היה כל כך שלם וכל כך טוטלי, כמו שאנחנו רואים, גם בלי תנאים. טוב, אז זה היה ההתבוננות בהטבה האלוקית, בלי תנאים. נשאר לנו את הדבר השביעי, אבל אני רואה נגמר הזמן, אולי פעם הבאה אנחנו נמשיך את זה. כן, אנחנו לא השלמנו, שימו לב, אנחנו בתוך ההקדמה הראשונה, שיהיה לנו ידיעה ברורה בכל הדברים האלה. כן, כדי מי שרוצה ללכת עם ההדרכה של המחבר, צריך לא ללמוד אותו רק כמו שאנחנו לומדים. כן, שיש אפשרות שהכל גזור ויש גם ראשונים שחלקו. מי שרוצה להיות תלמיד שלו צריך שיהיה לו פה ידיעה ברורה, הוא הולך עם זה עד הסוף, הוא מפלים את זה, הוא מברר לעצמו למה זה השיטה יותר נכונה והולך עם זה, ואז הוא יוכל גם להיות עם ביטחון שלם כמו של המחבר. כן, ועם כל השבעה דברים שאנחנו נשלים בזאת השם פעם, והאדם מברר ביחס לקדוש ברוך הוא, ואז יכול להיות לו רגיעה שלמה, ביטחון שלם. אצלנו אנחנו לומדים את זה ומשתדלים להתחזק בביטחון על ידי הדברים שלו, אפילו שלא לחלוטין, אנחנו לא ממש עד הסוף תלמידים שלו בדבר הזה, יש בזה מורכבות. בעזרת השם, שהשם יאיר עינינו בתורתו ועבודתו.